לפתחו של חודש אייר, ואפשר להגיד אייר, השם של חודש אייר בתורה הוא חודש זיו. חודש זיו. מה זה חודש זיו? זיו זה סוג של אור, ולא סתם אור, אור מיוחד במינו. כתוב על העולם הבא, צדיקים יושבים והתורותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. מזיו השכינה. זיו זה גילוי, הערה, הערה מיוחדת שהיא מרמדת לנו על העולם הבא. עולם שכולו טוב, עולם שכולו ארוך, כמו שהרמב"ם מסביר בהלכות תשובה. יש דבר כזה, עולם שכולו טוב, עולם שכולו ארוך, דהיינו עולם שהכל טוב שם, ועולם שנמצא מעל מימד הזמן הרגיל, מימד הנצח, זה נקרא עולם הבא. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ולא במקרה קוראים את פרקי אבות בימים האלה, ולפני זה מקדימים, כל ישראל יש להם חלק. מי זה כל ישראל, מי יודע? יש כאן מישהו, כל ישראל, אתה מכל ישראל. יפה מה?
כהנים
וגויים. כל ישראל זה כל ישראל, חוץ מי? פה ושם, כמה פרטים, אבל כל עם ישראל יש לו חלק לעולם הבא. זאת אומרת, אנחנו כולנו, איך אומרים, שייכים לאותה הערה, אותו גילוי, אותו שפע, נקרא, במילים אותם, אותו רעיון של הטוב האלוקי ששורה בכל העולמות כולם. מלוך כל הארץ, מה? מה על מלוך כל הארץ? כבודו, כבודו מלא. מלא, איך אתם יודעים? אומרים את זה כל יום בתפילה. טוב יצר, כבוד לשמו. טוב יצר, כבוד, מה זה הכבוד הזה? טוב יצר. הטוב של אלוקים שורה בכל העולמות. גילוי הטוב הזה, נאמר, הוא שייך לכל עם ישראל. כל יהודי ויהודי. אנחנו נולדנו, נוצרנו, עם זה יצרתי לי, תהילתי יספרו, מה זה תהילת השם? לגלות את אור השם, לגלות את טוב השם, טעמו ראו כטוב השם וכו'. חודש זיו, זיו אמרנו זה הערה, זה חודש מיוחד שנגזר בראשית, מבריאת העולם. שהחודש הזה תתגלה איזה הערה מיוחדת לכלל ישראל ולפרט ישראל ולעולם כולו. מהי ההערה? בדור שלנו גילינו את זה. בדורות האחרים זה הגנוז. לא ידענו, אדרבה, חודש אייר או חודש זיו היה, כשהיינו בגלות, לא היה שם שום חג, חוץ מספירת העומר כמובן, ולג בעומר, אבל כחג לא היה. הרי אנחנו יודעים שלוח הזמנים הוא אלוקי, הוא לא אנושי. והקדוש ברוך הוא מגלגל לסיבות, וקורא הדורות מראש סידר, שבחודש זיו, חודש אייר, התגלו או הופיעו בהיסטוריה של עם ישראל ושל המין האנושי כולו, שני ימים מיוחדים במינה, אחד זה יום העצמאות, והשני זה יום ירושלים. וברשותכם, אנחנו נלמד את הסוגיה הזאת היום. מה זה, מה המשמעות של יום העצמאות? וכיצד יש לנהוג ביום העצמאות וביום ירושלים? ולמה דווקא בחודש הזה, בזמן הזה? יש פסח, יש שבועות, בין פסח לשבועות, זה איזשהו הכנות. ההכנות, יום עצמאות, יום ירושלים, זה הכנות למעמד עוד יותר גבוה שהתגלה במשך הדורות. אני רוצה להסביר את הנקודה הזו של יום העצמאות. יום העצמאות כשמו כן, זה יום ההולדת של עם ישראל בארץ ישראל בדור החדש. נולדנו כאן. 2000 שנה היינו בגלות. חז"ל אומרים שגלות משולה להיריון, כמו גלות מצרים. 400 שנה היינו בהיריון. יצאנו ממצרים, זאת הייתה הלידה. הלידה, עם ישראל נולד ביציאת מצרים כידוע. 2000 שנה היינו בהיריון, פחושה. כמו זרע בתוך האדמה שלא נובט, אדרבה, הוא נרכב בתוך האדמה. 2000 שנה היינו. יום העצמאות זה ביטוי היסטורי. מדיני, ממשי, מוחשי, לנביטה, ללידה, מחדש של העם היהודי בארץ ישראל. זהו הביטוי. יום העצמאות, יום הולדת. יום הולדת שמח, מה אתם אומרים? יש שיר כזה. יום הולדת שמח. צריך לשמוח ביום הזה, נכון? באופן טבעי. אמנם כשהילד נולד, כולם שמחים, עושים לו יום הולדת. כשהוא מתבגר, האדם מתבגר, הוא אומר, אל תזכירו לי בן כמה, אני כבר. כבר לא עושים יום הולדת. אבל אנחנו עדיין בסך הכל, איך אומרים, צעירים, בני 66 מבחינת מדינת ישראל. עוד אפשר לשמוח במדינה. מה עוד? אם פותחים את העיניים, אם רואים את הדברים בצורה נכונה, במציאותיים, אז בוודאי, בוודאי, לא רק צריך לשמוח, צריך לרקוד, צריך לעלות, צריך... אני רוצה פשוט לצטט מה שאנחנו אומרים. אמורים בימים שלא אומרים תחנות, כמו היום, לראש חודש, אנחנו נוהגים להגיד שיר המעלות, נכון? יש כאן מישהו שאמר היום שיר המעלות חוץ ממני?
איזה? איזה
שיר המעלות? מה, אתה שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון. אתה לא יודע? מה, אתה לא יודע? מה, אתם לא יודעים את ההלכה? כולכם צדיקים. כתוב בהלכה, יום שלא אומרים בו תחנון, אומרים שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, אז אמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה, הגדיל השם לעשות עמנו, היינו שמחים. שמחים, ככה אנחנו אומרים. יום שאומרים בתחנון, על נערות בבל, שם ישבנו, גם בכינו, בוכים. דרך אגב, אני נוהג לספר, כי התחלתי ללמוד תורה, הייתי בלי ישיבה, ישיבה חרדית דווקא, ואני הייתי, כתוב במשנה ברורה, ביום שלא אומרים תחנון, אז אומרים, הנערות בבל. ואני יושב בחדר אוכל, היה ישיבה, יושב בחדר אוכל, ובכל רם מתחיל להגיד לפני ברכת המזון, על נערות בבל, שם ישבנו, גם בכינו וזוכרנו את ציון. כל התלמידים מסתכלים עליי, תגיד לי, מה אתה עושה? לא שמענו שאומרים דבר כזה. אבל אמרתי, זה כתוב במשנה ברורה מפורש. הראיתי להם. באמת, לא שמנו לב. אבל האמת שלך תראה איך העם נוהג. היום לא נוהגים ככה. אנחנו על נערות בבל, אנחנו על בגדד היום, איפה אנחנו? על הפרט, איפה אנחנו? באיזה מקום? אנחנו עדיין בבבל? אנחנו כבר לא בבבל. אי אפשר, אי אפשר להגיד דבר שאתה, זה לא מבטא את המציאות. אבל, אבל שיר המעלות, בשבת, מי לא אומר שיר המעלות? ביום שלא אומרים... בשמחה, מי לא אומר שיר על המעלות? רק מי שלא למד את ההלכה, הוא לא אומר את זה. מי שלמד יודע להגיד את זה. ומה אנחנו אומרים בשיר המעלות הזה? צריך להתבונן, באופן פשוט. בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים, אני רוצה להפשט את זה. לא היינו חולמים, מה כתוב? כחולמים. מה זה כחולמים? כף הדמיון. אנחנו לא חולמים. בשוב השם את שיבת ציון, זה לא חלום. מה זה? זה מציאות. עכשיו, אני שואל אתכם שאלה, נראה אם אתם יודעים, חידה. היום, היום אנחנו בשוב השבת שיבת ציון, או זה חלום? מה היום? מה, איפה אנחנו? היום זה קיבוץ גלויות? אנחנו בקיבוץ גלויות או לא? תגידו, אל תתביישו. לא, יש כאלה שלא רואים את זה. איפה אנחנו? באיזה תקופה? יש שיבת ציון? יש קיבוץ גלויות? גדול יום קיבוץ גלויות שנבראו בהם שמיים וארץ? כיום שנבראו בהם שמיים, כך אומרים חז"ל. אנחנו ביום של קיבוץ גלויות. אתה לא יכול לעצום את העיניים. אתה לא יכול להכחיש את העובדה. נסתכל בכיתה הזאת. מאיפה אתה? אני מניח שאתה מפולניה. מאיפה?
יליד הארץ.
וההורים? מרוקו. כן? מה אתה אומר? מה אתה אומר? תזכירי את שמך.
אסולים.
לפני שנים. מאיפה אתה?
אורוגוואי.
זהו. חיברנו כבר קיבוץ גלויות בירושלים. נכון או לא? שני יהודים, אחד מכאן, אחד מכאן, מתאחדים בירושלים. צריך לשמוח? לשמוח. אם אתה לא שמח, יש לך בעיה בעיניים. אתה לא רואה את המציאות. אתה חי ב... איך אומרים? בעזיות. אי אפשר לבטל את המציאות. אתה לא יכול להכחיש את העובדה שהיום יש שיבת ציון. כמה יהודים יש בארץ היום? מישהו יודע כאן?
קרוב
לשבעה כבר, יפה מאוד, אתמול היה שישה, כבר שבעה, יכול להיות.
שישה בקרב
אחר. נכון. דרך אגב, אם אנחנו עוסקים כבר
במשך...
אני לא בדקתי את זה, אבל אני יכול להגיד לך שאנחנו מתקרבים ללא רק הרוב, לכל עם ישראל. אבל אם כבר עסקנו במספר שש... אם עסקנו במספר שישה, עד היום זה 66 שנים, למדינת ישראל. אבל לא רק זה, אנחנו 6 מיליון יהודים בארץ ישראל. תקשיבו לב למספרים. אתה הזכרת שבני ישראל היו במצרים, שחזל רוצים להזכיר כמה פרו ורבו וישרצו, כמה בכל הריון כמה היו ילדים? 6 ילדים בקרס אחד. פעם דמיינתי לעצמי איך האמהות היו הולכות. עגלה של שישייה. אחרי זה עוד שישייה. אני לא מתפלא שהמצרים נבלו. כשהם רואים את הדבר הזה, הם נבלים. ככה כתוב. זה לא מקרה, תתייחס למספר שישה. כמה יצאנו מארץ מצרים, אני יודע? כמה יהודים? 60 ריבו. כמה מדינת ישראל? 60 ריבו. מה זה המספר 6? היום, השנה הזאת, מספר 66 שנה להקמת המדינה, 6 מיליון בארץ ישראל. הקמנו את המדינה ב-60 ריבו. אנחנו עומדים בסימן המספר 6. הסתכלתי, התבוננתי בדברי חז"ל בעניין הזה, מה המשמעות של המספר 6, אם זה מעניין אתכם. זה מעניין?
כן.
טוב, אין מעניין, אני... המהר"ל מפראג, שהוא עוסק הרבה מאוד במשמעות הפנימית של כל מספר ומספר, שהוא מתייחס למספר 6, או 60 ריבו, או 6 מיליון, או 66, זה אותו פרינציפ, על אותו עיקרון. המהר"ל מפראג אומר שהמספר 6 תמיד מבטא נפח, כמות, למה? הנפח זה 4 קצוות, למעלה ולמטה, כמו בלולב. כשאנחנו מנענים את הלולב, אנחנו מנענים ל4 קצוות, למעלה ולמטה, אבל תשימו לב, בניינוע של הלולב, כל פעם שמזכירים את שם השם,
לא.
אנחנו עומדים. זאת אומרת, הקצוות, כי שם השם מאחד את הכל, והקצוות זה הקצוות. הכמות, מספר 6 מבטא כמות. 6 ימי המעשה, החומר, 6 ימי המעשה. החומר, השש, זה כמות. כמות היהודים שיצאו ממצרים היא לא מקרית. היא לא מקרית. יצאנו מעבדות לחירות, כשהגענו לכמות מסוימת של יהודים במצרים, כמו שאומרים, כשתינוק נולד, אז יש לו משקל. המשקל כמה? 3 קילו. שלושה ויותר ופחות, לא משנה, זה המשקל. ברגע שהוא מגיע למשקל, הופ, התינוק יוצא. כשהגענו ל-60 ריבו, עם ישראל יצא ממצרים. הקמנו את המדינה, 60 ריבו יהודים. נולדנו 60 ריבו. מעניין אותו מספר, כמות. אמנם הכמות הזאת הייתה קטנה יחסית, היום אנחנו 6 מיליון יהודים. תראו מה קרה ב-66 שנה האלה. מ-600,000 ל-6 מיליון. צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. אני שואל אתכם. מי אמר כן? הכמות. והכמות יוצרת איכות. זה כלל גדול. כמו ש10 יהודים בבית הכנסת, זה כמות, היא מאפשרת לקרוא בתורה, מאפשרת קדיש, קדושה, ברכת כהנים, כל העניין של קדושה, יש כמות מספקת, 10 יהודים, אתה יכול לומר את הקדושה. אותו דבר לגבי הכמות של עם ישראל. הכמות של עם ישראל אפשרה לצאת ממצרים, אפשרה להקים מדינה בארץ ישראל. אם היינו פחות מזה, לא היינו מקימים את המדינה. שאלו אותי איך אני יודע. זאת עובדה. הכל בהשגחה. הכל בהשגחה של הקדוש ברוך הוא. מה בא אחרי המספר? אז זהו המהר"ל. המהר"ל אומר שש תמיד מבטא את הנפח, את הכמות, ואז נולדנו, ואז נולדנו גם בדור שלנו, והיום הגענו לשנת 66, 6 מיליון יהודים. מה עלה? מה המספר הבא? מי יודע? מי אמר 7? איך אתה יודע? היית בגן. זה לא מקרה. מספר 7, ששת ימי המעשה, יום השבת, שבת קודש. 7. מה המשמעות של המספר 7? אם זה מעניין אתכם. מעניין אתכם? יפה מאוד. המספר 7 זה הנקודה המאחדת את הקצוות, את הנפח. נותנת משמעות לחומר. נותנת משמעות לששת ימי המעשה, שבת, יום השביעי. נותן את המימן הערכי, הרוחני, המשמעותי, זה המספר 7. זה צריך לזכור את הדבר הזה. לכן העולם נברא בששת ימים, והתגלה המשמעות של בריאת העולם בשבת קודש. אז מתגלה המשמעות, בשביל מה נברא כל העולם? תאמרו כי טוב השם, קראת לשבת עונג, זה המספר 7. אותו דבר גם כאן, בדור שלנו. אנחנו בפתחו של המספר 7. 6 מיליון, אחרי זה בא המיליון הזה? השביעי. חז"ל אומרים, ההיסטוריה של המין האנושי מאז בריאת האדם הראשון זה 6,000 שנה, 2,000 שנות תוהו, 2,000 שנות תורה, 2,000 שנות משיח. ואנחנו נמצאים מבחינה כרונולוגית, מאז בריאת העולם או האדם הראשון, בשנת 5,774. זאת אומרת, אנחנו כרגע נמצאים לקראת יום השבת. אם כל יום זה 1,000 שנה, בעיניך כ-1,000 שנה, אז אנחנו היום נמצאים באיזה יום? יום שישי, מתי? אחרי הצהריים, נכון? שמתם לב מה נעשה ביום שישי אחר הצהריים? בבתים, בירושלים, בכל מקום כמעט. טרנס, כולם רצים. לאן אתם רצים? לאן אתם רצים? אני עובר כאן ברחובות ירושלים. מהר, 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 רצים, רצים. לאן אתם רצים כולם? מה, אתה לא יודע? שבת עוד מה? צריך מה לעשות? להספיק. הכנות לשבת. אתה לא, לא משנה, דתיים, לא דתיים, כולם בטרנס של רצים לקראת, 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 לקראת. אנחנו בדור הזה. אנחנו בדור של אוטוטו, לקראת האלף השביעי, מבחינת כרונולוגיה, בסך הכל 200, 200 כמה? 30?
226.
226 שנה. אומרים שימציא עוד מעט תרופה לאריכות ימים, אולי אנחנו נזכה לה. אבל אומרים שיש כאלה שתואמים את העולם הבא בעולם הזה. כן, ככה אומרים. יכולים כבר להסתכל קדימה. מה יהיה בעוד? וזה מה שאני הייתי רוצה שנלמד. לא רק לשמוח על מה שהיה, שמדינת ישראל קמה ואנחנו עם עצמאי יושב כאן בארץ ישראל, צריכים להודות על זה ולשמוח על זה, להודות לקדוש ברוך הוא, שהוא עומד מאחורי כל המהלכים בעולם, כולל כמובן הקמת מדינת ישראל וכל המשמעות שלה. זה לא מספיק. מי שרוצה לשמוח בחיים, מי שרוצה להיות כאן שמח בחיים, מי מעוניין להיות כאן שמח? איך אתה אומר בשם כולם? יש כאלה שעוד טוב להם להיות עצובים אולי. אומרים חז"ל, אם האדם יש לו ראייה כללית, הוא שמח. אם הוא רואה באופן נקודתי, פרטי, הוא עצוב. או במילים שלנו יותר, אם אתה מסתכל רק על העכשיו, בלי פרספקטיבה, בלי שרואה מאיפה באת ולאן אתה הולך, אתה עצוב. למה? כי העכשוויות היא חסרה מטבע הדברים. זה כמו שאתה מסתכל על כל מערכת, אתה רואה רק פרט. אתה לא רואה את המכלול, אתה לא רואה את הדברים בכללותם. להסתכל על המציאות בצורה כללית מביאה את האדם לשמחה. וכשאני אומר כללית, הכוונה לא רק כללית באופן חברתי או משהו כזה, מבחינה היסטורית קודם כל. אנחנו נמצאים במהלך היסטורי צפוי, לא בלתי צפוי, כמו שראינו מקודם. מבריאת העולם ועד אחרית הימים, מגיד מראשית אחרית, אנחנו בשרשרת ארוכה, שרשרת ארוכה, דור אחר דור, יום ליום יביע אומר, ולילה ללילה יחווה דם. וכל חוליה בשרשרת הזאת, יש לה פונקציה, יש לה תפקיד. אנחנו לא במקרה בדור הזה. הדור הזה רוכב על הכתפיים של אלפי שנים, צריך לזכור. אנחנו על הכתפיים של כל הדורות שהיו לפנינו. אם אתה מתעלם מהעובדה הזאת, אם אתה מסתכל רק על עצמך, ורק על הדור הזה, ורק על הימים האלה, ורק על החדשות, ודברים, אתה תלוש מהמציאות. המציאות לאמיתה, צריך לראות את הפרספקטיבה. אז אתה יכול להיות שמח. אבל אם אתה מסתכל רק בכותרות, אז אתה, שום דבר לא מתחבר לשום דבר. זה כמו, מה קרה? מה אתה אומר מה קרה? אנחנו כאן בתוכנית אלוקית, ארוכת טווח, נאמר, שכל אחד מאיתנו, וכל הדור הזה, הוא, יש לו תפקיד בתוך החוליה הזאת של הימים האלה. אבל אתה לא יכול להבין את התפקיד אם אתה לא מבין את השרשרת. מאיפה צמחנו, מה השורשים, ומה הפירות, לאן אנחנו הולכים, מה הכיוון שלנו. ואז השמחה היא שמחה אמיתית. אבל אם אתה מסתכל רק על העכשוויות, למה שתהיה שמח? כל אחד יש לו את העכשוויות שלו, את הבעיות שלו, את הפרטיות שלו, את הדברים שלו. לכן, אם אנחנו רוצים להיות שמחים ביום העצמאות, ומישהו מעוניין להיות שמח ביום העצמאות, לא מספיק להסתכל על העובדה שנולדה מדינת ישראל. זה לא מספיק משמח את הלב. למה? כי מאז שנולדנו, היינו מאוד שמחים. שקמה מדינת ישראל, כולם רקדו ברחובות. כולם. בשמחה עצומה, למרות שהייתה מלחמה קשה, מלחמת השחרור וכל זה, בכל זאת הייתה שמחה עצומה, הייתה רוח גדולה, וכולם שמחו. היום יש, אבל לא היה מה לאכול, סליחה שאני רוצה לומר שקמה מדינת ישראל, אני הייתי אז ילד בן 8, לא היה מה לאכול. חילקו אוכל בתלושים, ובירושלים מים לא היה, לא רק אוכל לא היה. היה מצב נורא. אנשים היו שמחים? כן. רקדו, היה ריקוד כזה, אולי שמעתם עליו אורה. שמעתם עליו ריקוד אורה? מי שמע על אורה? יש מכון אורה, אבל זה לא. רקדו. אני זוכר בקיבוץ, בשעתו היינו רוקדים. בשמחה עצומה, כי היו אידיאלים. לא הייתה פרטיות. היינו כללים. נולד הבייבי, נולד התינוק שנקרא מדינת ישראל. כולם שמחים בלידה, למרות שהתינוק קצת בוכה וכל זה, כולם שמחים בדבר הזה. גדלנו 66 שנה, כמו כל ילד שגדל, פתאום מתגלים בעיות, בעיות כאלה, בעיות אחרות. היום אנחנו כבר בני 66, שמבחינת הפרספקטיבה ההיסטורית זה כלום, מה זה לעומת 2000 שנות גלות? זה אפס, קצר. אבל בכל זאת אנחנו שקועים עדיין, וכל מיני בעיות קיומיות, ביטחוניות, כלכליות, אישיות, חברתיות, דתיים, לא דתיים, חרדים, כאלה, המון בעיות. איך אפשר במצב כזה לשמוח כשאתה רואה את כל הבעיות האלה? אני שואל אתכם, איך? אתם לא יודעים. להגיד לכם, לגלות לכם, להסתכל קדימה. תקל קדים. זה כמו נער, בגיל הנאורים, שהוא קצת שובב, אז ההורים מאוד מודאגים, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, באים אליי ההורים, תראה, הוא כבר עזב את הבית ספר, והוא מסתובב, ומה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה. אני אומר להם, אחרי השיחה, ניפגש מתחת לחופה שלו. זה התחתן זה? וכן, אנחנו נפגשים אחרי זה מתחת לחופה. ההורים מבסוטים חלק. עוד לפני שהוא התחתן, למה הם רואים את העתיד? אם אתה מסתכל על העכשיו, אתה לפעמים אומר, לא יודע מה יהיה. אבל אם אתה מבין שכל ההווה הוא המבוא לעתיד, והעתיד יותר טוב מההווה, ואני רוצה להתייחס תקף לעתיד, לעניין של העתיד, אם אתה מבין את הדבר, אתה יכול להיות שמח. אתה מתמודד עם כל הקשיים, יש קשיים, בלי עין הרע, וצריך להתמודד, תקן עולם במלכות שדי. אבל אתה מסתכל בפרספקטיבה שאת אומר, כל זה חלק מהעתיד לבוא. ומה יהיה בעתיד? מי יודע מה יהיה בעתיד? סתיו, אני שואל לכם שאלה כללית. מי יודע מה יהיה בעתיד?
מעולה.
אה? מעולה?
גאולה.
גאולה, יפה מאוד. מה עוד יהיה בעתיד? מה אתם חושבים יהיה בעתיד? תחת גפנו ותחת נותו. יפה מאוד. מה זה הביטוי הזה? זה של שלמה המלך. כן, יהיה טוב או לא טוב, מה טוב? רק טוב. מי חושב עוד כאן, בעתיד יהיה רק טוב? אף אחד לא. רק טוב. נכון. כל דוד רחמנה, אתה מבין, הוא עושה את הכל לטובה. אם אתה מנתק את ההווה מהעתיד, אתה בבעיה, אתה לא יכול לשמוע. אבל אם אתה מבין שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל לטובה, והטוב הזה יתגלם בגדול לעתיד לבוא, מלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, לא רק בעם ישראל, באנושות כולה, כמו שאומר הרמב״ם, בהלכות משיח, אתה עובר את ההווה בצורה נכונה, אתה מציאותי, אתה מחבר את ההווה אל העתיד, וגם את העבר אל העתיד. זה כמו חקלאי שהוא מגדל עצים, הוא לא רואה את הפרי, הגפן עומדת בשלכת לפעמים, הוא מלא אמונה, הוא אומר, מהעץ הזה נקטוף הרבה פירות. ולמרות שהגפן עומד בשלכת, היא נראית כעץ יבש. אבל אתה מלא אמונה שמכל זה יצא פרי. ככה צריך להסתכל על המציאות, על החיים של הכלל ושל הפרט. אנחנו נמצאים בתקופה נפלאה. אני רוצה, ברשותכם, לצטט. התקופה הנפלאה הזאת נקרא, אנחנו ממש לפני ביאת המשיח. ואני רוצה להתייחס למושג הזה ביאת המשיח, שיש איזה ביטוי מיסטי אמנם, אבל באופן הלכתי, באופן היסטורי, הרמב״ם, הבאתי כאן את הרמב״ם ברשותכם, הרמב״ם מתייחס לקיבוץ גלויות ולמציאות שלנו כרגע בהלכות משיח, ואני רוצה לצטט את הדברים של הרמב״ם בעניין, ותראו כמה אנחנו נמצאים בתקופה נפלאה, לפני כמו שציינת את הגאולה, גאולה השלמה, בביאת המשיח שיבוא במהרה בימינו אמן. אומר הרמב״ם בהלכות משיח במלכים פרק יהודה א', קודם כל תראו איזה יהודי מלא באמונה, המלך המשיח עתיד לעמוד ולחזור ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה. אחד מי"ג עיקרי האמונה שלנו, אומר הרמב״ם, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אומר הרמב״ם, מי שלא מאמין בדבר הזה, לא מאמין בתורה ולא מאמין בשום דבר. אני מסתת. וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם. הוא אומר ככה, כל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו, כמונו בדור שלנו, לא בשער נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבנו. והרמב״ם צריך לדייק בדברים שלו, כל מילה זה אצלו בשקל הקודש. שערי התורה העידה עליו. התורה מדברת. עכשיו, איך היא מעידה התורה? תקשיבו היטב דברי התורה, והרמב״ם מביא אותם כאן. שנאמר, ושב השם אלוקיך, את שבותך, קיבוץ גלויות, ורחמך ושב וקיבצך מכל העמים. הרמב״ם, קיבוץ גלויות. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, מאורוגוואי, מאיפה אתה? מאורוגוואי. זה על יד הקוטב הדרומי, נכון? לא רחוק. בקצה השמיים. והביאך השם, לאן? לאיזה ארץ? לאיזה ארץ? לירושלים. איפה אתה מאורגוואי? לא, כאן, איפה אתה? כוכב יעקב, לא רחוק מירושלים. תגיד תודה. הביטוי לימות המשיח לגאולה זה קיבוץ גלויות. יותר מזה, הגמרא במסכת סנהדרין, אני הבאתי לכבודכם את הגמרא במסכת סנהדרין, מביאה את דברי הנביא יחזקאל שמתייחסת למציאות שלנו היום, להבין את המציאות שלנו היום. אמנם הגמרא נכתבה לפני הרבה שנים, אבל דברי חכמים, איזו חכם הרואה את הנולד. הם מסתכלים על העתיד, כמו שהנביאים מסתכלים ומתבוננים בעתיד ורואים את זה כאילו בהווה, הם רואים את העתיד, ככה גם חזן. יש בירור שלם בגמרא, מסכת סנהדרין, איך יודעים אם זה גאולה או לא? מנה הם יודעים? היום, לא פעם, אתה שואל בן אדם, תגיד לי, עכשיו זה גאולה? הוא אומר, מה פתאום גאולה? תסתכל על המציאות. איזה בעיות, איזה שחיתות, איזה זה, זה גאולה. סליחה שאני אומר. לא פעם, אני שואל אנשים, אנשים בעלי דתיים, שאומרים לי, זה גאולה? עכשיו זה שיא הגלות. שיא הגלות. שואל, למה? מה, אתה רואה, מאיפה גאולה? חושך. חושך. אני אומר נזכר בגמרא מסכת סנהדרין שמדברים שם על יש שני סוגי חיות שמבטא את הרעיון הזה. חיה אחת קוראים לה תרנגול. והתרנגול, התכונה של התרנגול, שהוא בחושך קורא בקול. הנותן השכבי, בינה, חושך. הוא מאיר אותנו לפני כולם. זאת אומרת, יש לו תכונה נפלאה, לראות את האור בחושך. דרך אגב, תכונה אנושית גם. אם האדם יכול לראות את הטוב שברע, את האור שבחושך, זה נקרא תרנגול. ויש חיה אחרת, קוראים לה אטלף. דרך אגב, אני לפני יומיים עברתי ליד עץ תותים, פתאום אני רואה רחש, המון אטלפים שם. אטלף, התכונה שלו, לא יכול לסבול את האור. הוא חי רק בחושך, במערות. ובחושך הוא יוצא ללקוט את מזונותיו. ככה גם בני אדם. הם לא מסוגלים לראות את האור. הוא אומר לו, תראה כמה טוב כאן. תראה איזה מדינה יש לנו. איזה יופי, מותק. מותק, תראה. מתפתחת בצורה אדירה. מיליוני יהודים. בתי מדרשות, בתי כנסת, מה לא כאן? הכותל המערבי, בידינו, הר הבית, כל הדברים האלה. מסתכל, אני לא רואה, איפה אני? לא רואה. הוא רואה את זה פיזית, אבל לא רואה את המשמעות של כל הקיבוץ גלויות, והעובדה שאנחנו עם חופשי בארצו, אז הוא כמו הטלף. אדרבה, האור הזה מבריח אותו. לתוך המערות, לתוך מקומציות. זה בעיה גם אישית, נאמר, או מה שנקרא אדם שיש לו גישה אופטימית או פסימית. לפסימית תראה את הדבר הכי טוב, מה אני אגיד לך? זה לא טוב. האופטימית תראה לו את הדבר הלא טוב, יגיד, זה לא טובה, הכל לטובה. ככה גם במבט על המציאות הלאומית שלנו כאן. אז הגמרא דנה בסוגיה הזאת, במסכת סנהדרין, איך יודעים מה זה הקץ המגולה, הגאולה, מה שאתה אמרת, הגאולה. אני מצטט כאן את דברי הגמרא, מסכת סנהדרין, דף צדיק ח'. ואמר רבי אבא, רבי אבא, זה אחד האמוראים, רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, מהקץ של הגלות, שכבר זה לא גלות. מהו הקץ המגולה? שנאמר, הוא מביא פסוק ביחזקאל למדבב, ואתם הרי ישראל אנפכם תתנו, ופריכם תיסו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. ככה אומר הנביא יחזקאל. אני לכבוד השיעור הזה פתחתי את כל הפרק, רציתי לראות בהקשר למה זה נאמר, אולי אני, יהיה זמן נעסוק בזה קצת. אבל בכל זאת, אומר רש"י במקום, מסביר למה הכוונה של רבי אבא. אומר רש"י במקום, אני מסתת, כס מגולה מזה, כשתיתן ארץ ישראל פירייה בעין יפה, אז יקרא בקץ, ואין לך קץ מגולה יותר. זה לא מיסטיקה גאולה, זה היסטוריה, זה דבר ממשי, שתיתן ארץ ישראל את פירייה בעין יפה. ואני מוכרח לשתף אתכם קצת, אמנם פעם הייתי חקלאי, היום אני לצערי הרב לא חקלאי, אבל החקלאות בארץ ישראל, מה זה עין יפה? מכל העולם באים ללמוד כאן, לעשות חקלאות. לעשות חקלאות. יש לי ידיד, חבר חקלאי, גידל בשעתו עגבניות, בגוש קטיף. אז כשהייתי בא לבקר שם בגוש קטיף, לצערנו הרב, הוא נחרב, אבל ייבנה בעזרת השם. בכל זאת, באתי לשם, שאלתי אותו, היה לו כמה חממות, אמרתי לו, תגיד לי, כמה עגבניות אתה מוציא מהחממה הזאת, מהשטח? הוא אומר, לא תאמין, 15 טון. מה, מהחלקה הזאת 15 טון? איך יכול להיות? מחול, משום דבר. מה, אני לא יודע. אני מדבר על עובדות, אני לא מדבר על תיאוריה. רש"י, הוא למד את רש"י. רבי אבא. דרך אגב, הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, היה מביא את זה, אבא זה אבא, כן, הרב קוק זה צדיק, אבא שלו. דווקא רבי אבא. אין לך קץ מגולה מזה. ואסור לעצום את העיניים. אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, שיאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. הגדיל השם לעשות עמנו, היינו שמחים. אנחנו אומרים את זה, פתחנו את השיעור בשיר המעלות. אני רוצה להסביר את הנקודה הזאת. העצמאות זה לא רק העובדה שנולדנו. העובדה שאנחנו מתקדמים מיום ליום. יום ליום יביע עומר. ואנחנו מתקדמים משנה לשנה, לא רק מיום ליום. היום מדינת ישראל, צריכים לשמוח על זה. זה כמו אדם שיש לו נכסים. הוא כל כך שמח לראות את נכסיו. הוא הולך לשדות, הולך לבתים, הוא אומר, וואי, יש לי נכסים כאלה. אבל לנו כאומה, כעם ישראל, איזה נכסים יש לנו היום? לפני 70 שנה הייתה השואה. היינו כצון לטבח, פשוטו כמשמעו. לא היה מי שיגן עלינו. היינו מסכנים ואומללים כאומה, כעם, 6 מיליון יהודים נרצחו. מזכיר לי, מספר 6 מיליון, הזכרתי. בהתחלה דיברנו על 6, זה משמעותי. היום, ברוך השם, איזה מדינה חזקה יש לנו. באמת מדינה חזקה. אז בשעתו, כשבאנו למנהיגי העולם, היה אז רוזוולט בארצות הברית, והתחננו לפניו, המנהיגים שלנו, אנא, תפציץ את מסילות הברזל של, שהלכו לאושוויץ, של יהדות הונגריה, חיסלו אותה לצערנו הרב. אז הוא אומר, לא רואה, לא שומע, כמו אותו פסל קוף, לא רואה, לא שומע, לא... התעלמו מאיתנו. למרות שהצבא האמריקאי לא היה רחוק משם. היום השתנה המצב לגמרי. היום ראש ממשלתנו, בנימין נתניהו, שהשם ייתן לו כוח ותבונה, הוא יכול לבוא לנשיא ארצות הברית, להגיד לו, אדוני, מחר אני מפציץ את איראן. לא, 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 אל תעשה את זה. התהפך המצב. היום ראש ממשלתנו, שהראש ממשלה של כולנו, בלי הבדלי דעות והשקפות וכל הדברים האלה, הוא היום יכול לייצג אותנו אצל ראשי המדינות בעולם, פוטין, אובמה, זה, שם. הוא יכול להגיד להם, נו, נו, נו. והם מקשיבים לו, מכבדים אותו. הם מכבדים אותו. יש לנו מדינה. והמדינה הזאת הולכת ומתחזקת מיום ליום. מיום ליום ממש. מי שיש לו עין פתוחה ורואה עין בעין מה שנעשה כאן במדינה, זה לא יאומן. המדינה מתפתחת כאן, מבחר תשתיות, כבישים, מסילות ברזל, מפעלים, מה לא? ערים צצים כמו פטריות. אני כאן, אני מתפלל מול הידים, צצים מכאן שכונה שלמה, לכיוון מזרח שם. מגדלים, בירושלים מדבר, מגדלים. על יד הבית שלי, מאחורי הבית שלי בנו עכשיו שני מגדלים. הם מסתירים לי את השמש ואת האור ואת הנוף, אבל אני מבסוט חלס. תוך שנה ורבע קמו שני מגדלים עצומים. זה רק בפינה שאני חי שם. בכל הארץ זה ככה. הארץ מתפתחת בצער די ענק. לקראת מה היא מתפתחת? כל ההתפתחות החומרית לכאורה של הגוף הזה, הוא יוליד נשמה גדולה, הוא מוליד נשמה גדולה, היא קיימת. למה המשל דומה לתינוק שהוא הולך וגדל פיזית? אף שהוא מתבגר, מתגלה הנשמה שלו, מתחיל ללמוד תורה, לעשות מעשים טובים וכל הדברים האלה. אותו דבר האומה, תוליכנו קוממיות לארצנו, בשתי קומות אומרים חזל. הקומה הראשונה, לבנות מדינה. יש לנו מדינה, מה אתם אומרים? יש או אין?
יש
כבוד למדינת ישראל. יש כבוד למדינת ישראל. אומות העולם מכבדים. הגדיל השם לעשות עם אלה.
הגדיל...
מה?
אומות העולם מכבדים?
בוודאי ובוודאי. מה זה מכבדים? אתה צריך להבין כל האנטישמיות וכל הדברים האלה. אבל כבוד גדול יש למדינת ישראל. ולמי שמייצג את מדינת ישראל. ולא משנה אם אתה כן מסכים אותו או לא מסכים אותו, אבל מייצג את כולנו.
מה זאת אומרת כבוד?
מה זה מתבטא כשבא ראש ממשלת ישראל לאיזה מקום? כולם קמים לכבודו, מוחאים לו כפיים, שמחים, הוא יכול לעמוד באום. 180 מדינות נגד, ובראש ממשלתנו עומד, אני לא שם עליכם. אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים. אנחנו נפציץ אותם. אנחנו נחסל אותם, אנחנו נגד, לא מעניין אותי. זה נקרא כבוד. כמו דוד המלך מול גוליית, שהוא בא מחרף ומגדף, בא דוד אומר, מה? אתה נגד עם ישראל? אתה נגד אלוקים? מה, באמת? מה היה הסוף של גוליית? אז אם כבר אמרת את הדבר הזה, לא חושב שיהיה לי זמן. אני אקרא את הנבואה של אותה נבואה, שאין קץ מגולה מזה, אומר כאן על הגבי העתיד, שהנחש של הגויים אלינו, הוא אומר הנביא חזקיה, שדבר אחד מדבריהם לא ישוב אחור, כל דברי נביאי ישראל, הוא אומר הנבואה בפרק למדבר, עוסקת במש מה שקורה איתנו בדור שלנו. אומר כאן הנביא, לגבי, מה יקרה כאן? מבחינת יחס הגויים, לא רק מה שארץ ישראל תפרח, ויהיה קיבוץ גלויות. אומר הנביא כאן במקום. כן, הוא מדבר כאן אל הרי ישראל. ואתה בן אדם ינבא על הרי ישראל, ואמרת הרי ישראל שימו דבר השם. לא אצטט את הכל. אבל הוא אומר ככה. ולכן ינבא על אדמת ישראל ואמרת להרים ולגבעות, לאפיקים ולגאיות. כה אמר אדוני אלוהים, ענייני בקינתי ובחמתי דיברתי, יען כלימת גויים נשאתם. אתם 2,000 שנה נשאתם את כלימת הגויים שהליבו אותנו, והכפישו אותנו, והרגו אותנו, ורצחו אותנו. לכן כה אמר אדוני אלוהים, אני נשאתי את ידי, אם לא הגויים אשר לכם מסביב, הם הכלימתם יישאו. הם יקבלו את הכלימה. ואני רוצה להגיד לכם, אני אדם צעיר יחסית, למרות שיש לי כבר זקן לבן. הייתי מלחמת השחרור, נתנו להם נוק אאוט. הייתי מלחמת ששת הימים, נתנו להם מה? נוק אאוט. מה זה נוק אאוט, מי יודע? מחץ. מכת מחץ. הייתי במלחמת יום כיפור, למרות שהיינו, איך אומרים, קשורים בידיים מאחור, התוצאה הייתה נוק אאוט. היינו בדמשק, היינו ב- ב- בקהיר. ואם יעיזו עוד פעם לעשות משהו, מה הם יקבלו מאיתנו? מה יקבלו? תגיד, נוק. איפה? שמעת? נוק אאוט. אני מדבר מה שהנביא אומר. אני גם הייתי מלחמות עם הערבים כאן בארץ. זכיתי להילחם כאן בצעירותי כאן בארץ ישראל. כל זה, כל העניין הזה של אומות העולם שהם נגדנו, זה יחלוף, יעבור. ואדרבה, התקיימו דברי הנביא ישעיהו, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, ונערו אליו כל העמים. ואני נוהג לומר, הכביש הנפלא הזה שבונים עכשיו אוטוסטרדה, מהשפלה, מתל אביב לכיוון ירושלים, לא יודע אם שמתם לב לדבר הזה. מישהו שם לב לדבר הזה? לא, אתם לא רואים את זה. משהו, משהו. אמריקה קטנה עלינו. כל זה לכבוד ההודים והסינים והיפנים, כי ביתי בתפילה יקרא, זה לא מספיק, אז סוללים גם רכבת מהירה, מלוד ישר לירושלים. אנחנו היום מכינים את הדור הבא, שכל אומות העולם, לא רק שיכבדו אותנו בגלל שיש לנו כוח, ומכבדים אותנו היום לא בגלל שאנחנו יפי נפש, אלא בגלל שאנחנו עם חזק, מבחינה כלכלית, מבחינה צבאית, גם מבחינה חברתית. למרות שכביכול זה לא נראה. זה הכבוד שנותנים לנו. והכבוד שמקבלים אותנו זה קידוש השם גדול. אין לך קידוש השם יותר גדול מהעובדה שעם ישראל מתחזק כאן בארץ ישראל. זה קידוש השם גדול. ובגלות זה חילול השם גדול. כן. על זה אנחנו צריכים לשמוח ולהודות. ולעתיד לבוא, לא רק יכבדו אותנו בגלל כוחנו, אלא בגלל חוכמתנו. בגלל שעם ישראל יממש את מה שהבטיח לאברהם אבינו, ואשכה לגוי גדול, ויהיה ברכה, ונברכו בך כל משפחות האדמה. ואנחנו בדרך הנכונה, ובעזרת השם, נזכה במהרה לגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן.